לדבר על עולמות היזמות והכסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי, מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר, בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף, וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח, מתחילים.
אני רוצה להציג את יעל ולצר, למען האמת אפילו רשמתי כדי כל כך רזומה גדול שאמרתי שאני לא אשכח כלום, רשמתי הכל. יעל ולצר, עיתונאית, סופרת צללים ואשת תקשורת, כתבת במדור הכלכלה של ויינט, הקימה וכתבה את מדור רכילות עסקית, מתמקדת ומתמחה ברעיונות אישיים של אנשי עסקים מובילים בישראל, כותבת ועורכת את מסוף, את מוסף דור האס מיועד לבני ה-60 פלוס, נולדה באפולה, אמא לשלוש בנות.
סבתא לארבעה.
סבתא לארבעה, מתגוררת היום בדרום. בעברה הייתה מחנכת ומורה בתיכון ברעננה, הייתה נשואה לאיש מוסד, השתתפה בסרט נשואות למוסד קשת 12, בתוכנית מייקובר שלו, אמא לשלוש בנות, סבתא, הנה הכל מתועד. פספסתי משהו?
לא, אני מקווה שיהיה לך בעתיד עוד תוספת.
אנחנו נדבר על זה, תכף אני אשאל אותך מה הציפיות שלך 10 שנים הבאות, חכי, אנחנו עוד לא התחלנו.
אינשאללה.
טוב, אז יעל, אז בואי קצת נחזור אחורה.
יאללה.
בואי קצת ספרי על עצמך, איך בכלל הגעת לכל הנושא של תחום הכלכלה, איך הגעת לוויינט. חזיר אותך אחורה ל...
אני אנסה לתמצת את זה, כי זה דרך באמת לא קצרה, אבל בעיקרון, התחלת עם זה, נולדתי באפולה, באמת, ואני מקווה שאפולאים שומעים אותי, ושאולי עכשיו התקופה קצת השתנתה, אבל לגדול באפולה, זה לא שלא היו חלומות גדולים, אבל זה היה מין, המסלולים היו מאוד ברורים לאנשים ולגברים, סיימתי תיכון, סיימתי צבא, התחתנתי, לא היה טיול אחרי צבא, הנה תרשום, אולי בפעם הבאה יהיה עוד טיול אחרי צבא, למרות גילי, ותואר ראשון עשיתי בספרות וחינוך באוניברסיטת תל אביב.
אוקיי.
ואז התחלתי ללמד, הייתי מורה באוסטרובסקי ברעננה, 10 שנים, שזה היה תיכון מדהים ותקופה נהדרת. ואז בעצם יצאנו לשליחות, ציינת את זה שהייתי אישה של איש מוסד, נסענו להולנד ל4 שנים, ושם עשיתי תפקיד נהדר, הייתי פקידה, חילקתי תה, תייקתי. מה שלא עשיתי בצבא. מדהים, מה שלא עשיתי בצבא.
אחרי זה מה שקראתי פה.
ונו, מה לעשות?
טוב, מתחילים עם משהו.
זה היה אחד הכעסים.
טוב.
וכשחזרתי בשם בעצם נכנסתי לעיתונות. החלטתי שסיימתי את הפרק של ההוראה בחיים שלי, ונכנסתי לעיתונות שזה משהו שעשיתי מגיל אפס. היו שני דברים שתמיד עשיתי, זה לנגן בפסנתר ולכתוב. ונכנסתי לעיתונות, כשפה אני פותחת סוגריים, כי להיכנס לעיתונות זה, יש בעצם שתי סיבות, אחת זה הייתה אז לפחות, היו אז לפחות, או שאת מביאה חדשות, או שאת יודעת לכתוב ואת רוצה לכתוב, ואני לשמחתי מודה שילבתי בין השניים, גם okay. תמיד הבאתי חדשות וגם, ומאז אני בעצם בעיתונות מ-2001, ובתקשורת, עשיתי תואר שני בינתיים במדיניות ציבורית, באוניברסיטת תל אביב גם, לא סיימתי את התזה, אז אין את התואר, אבל לימודים הושלמו, ואז התחלתי את המסלול בעצם בתקשורת, זה התחיל מידיעות תקשורת, בזמן הזה עברתי לידי גלובס, הייתי כתבת מראיינת ראשית, הייתי כתבת מדיה של דה מרקר, הייתי דוברת הוט במשך שנה בקטע של הרגולציה וכדומה, הייתי שנה באילת, לא סיפרת את זה, אז הייתי שם יחסי ציבור לישרוטל, ובעצם כמעט 10 שנים האחרונות, אני בוויינט ובידיעות אחרונות. גם, אני לא אעריך פה, אבל לוויינט הביאו אותי ככתבת מדיה, בדיוק אז הגיעו הבחירות של 2014, אז שינינו, ואז החלטנו להקים מדור של רכילות עסקית, שעד אז לא היה, בשום מקום. הכנסנו את המדור הזה, שהחזקתי אותו 7 שנים עד לקורונה. במקביל לרעיונות של סיפורים של אחד על אחד של אנשי עסקים מובילים בארץ ובחול. את הכלכלה, לצורך העניין, למדתי שיעורים בכלכלה בתואר השני.
אוקיי.
אין לי תואר בכלכלה, וזה נושא שתמיד ריתק אותי. אני גם אלה שמאמינים שכלכלה יש בכל מקום.
למה זה ריתק אותך?
כי זה השוק, זה הכוח, זה מה שמניע את העולם בסופו של דבר. זה לא סתם שעכשיו, למשל, מאוד לחוצים ממה יקרה לכלכלה.
נכון.
כתוצאה, יש משהו בביטחון, זה כלכלה, ויש, בוא, למדנו פעם כלכלת בית, כשהיינו קטנים. כלכלת בית היה אז במקום אחר, אבל הכלכלה מניעה את העולם. נכון. בכל מקום.
אני דווקא, שאת אומרת לי שעניין אותך מאוד הכלכלה, אני לא מזמן שמעתי שבנתוני ה-OECD, כל שנתיים מתבצע מחקר על כל הנושא של האוריינות הפיננסית והידע הפיננסי של, ואני יודע שישראל בעשור האחרון מאוד הולכת אחרי ה-OECD, זה ברפואה, בחינוך, ואני מרגיש שפה בישראל, אולי המודעות טיפה השתפרה, אבל הייתי רוצה לשמוע אותך דווקא בקטע של כל הנושא הזה של החינוך הפיננסי והילדים והנוער, איך את רואה את זה?
קודם כל, לגבי הנתונים של ה-OECD, לא שעשיתי מחקר לפני השידור היום, אבל אנחנו לא נמצאים במקום טוב.
נכון.
מכל מיני בחינות. החל בלימודי מתמטיקה ואנגלית וכדומה, והמשך בנתונים אחרים, שאם זה נוגע לנשים, בעוד כל מיני דברים. מדינת ישראל לא מתגאה, אין לה סיבה יותר מדי טובה להתגאות. יש מגמת שיפור, לא לגמרי, בטח לא בזמנים האלה. לגבי מה ששאלת.
כן, האוריינות הפיננסית.
האוריינות הפיננסית, החינוך הפיננסי, אני לא יודעת איך זה קורה בעולם, אני חושבת שיש עוד הרבה מה לעשות פה. זה להתחיל בחינוך פיננסי מגיל צעיר. אני, אם אתה שואל אותי, הייתי מתחילה בגיל הגן. אני מסתכלת על הבנות שלי, אני מסתכלת על הנכדים שלי. הם כן יודעים ערך של כסף, הם כן מקבלים מהבית פה ושם את ההסברים, אבל בתכלס, אתה יודע מה, אני אקח את הדוגמה הכי טובה, אם אני אצא החוצה עכשיו מהאולפן,
כן.
ואני אצור פה נשים וגברים, בני נוער,
אקראית, כל,
אקראי, כן. ואני אשאל אותם אם הם יודעים לקרוא את השורות, בדף חשבון הבנק שהם מקבלים. האם הם יודעים כמה ריבית הם משלמים? האם הם יודעים כמה עמלות הם משלמים? האם הם עשו פעם השוואה בין בנקים למשל? נדה. וזה משהו, עוד פעם, זה לא נדה, אני בטוחה שיהיה, אני מקווה שיהיה אחד או שניים. אבל אם יתחילו ללמד את זה בבתי ספר, וגם באוניברסיטאות, דרך אגב, פעם היה BA כללי. באוניברסיטה, גם אם עשית תואר ברפואה, היית צריך בי כללי. אני חושבת שהיו צריכים ללמד אותי את זה, כחלק מהעניין, אם זה איך להשתמש נכון בכסף, אם זה לקרוא את הדפים, ועד השקעות, עד השקעות, הכל.
אני מאוד יודע שאת מאוד מאמינה בדור ה-50 פלוס, ה-60 פלוס, אמרנו גם יש לך איזה מדור בנושא הזה, איפה את רואה את הדור הזה כיום? איפה הם עומדים? איך את רואה את הדברים האלה?
אני אתחיל בגברים ונשים, ואני אתמקד בנשים בעיקר.
אוקיי.
קודם כל, תוחלת החיים עולה.
נכון.
מתחילים עם זה, זה משהו לשמחתנו, תוחלת החיים עולה, הטכנולוגיה משתפרת, הרפואה משתפרת, זאת אומרת, איך שלא מסתכלים על זה, פעם בגיל שלי, אמיתי, 60, זה כבר היה, כמו בבדיחה, רגל אחת בקבר. היום לא, ממש לא. גם בגלל השיפור, גם בגלל המודעות, גם בגלל שהעולם נפתח, אם זה הרשתות החברתיות, איך שלא תסתכל על זה.
כל הנושא הטכנולוגי.
כל הנושא הטכנולוגי, אנשים וגברים בגיל הזה, לפעמים מחכים לזה. כי אז הם אומרים, אוקיי, אנחנו פורשים, זה צד אחד, אם אנחנו פורשים, מתחילים לעשות חיים, לעוף על החיים. מצד שני, אנשים לא רוצים להפסיק לעבוד. מה שפעם היה, זה לא סתם שמעריכים את גיל הפרישה,
פנסיה.
גם לגברים וגם לנשים. זה לא סתם שיש יותר ויותר, לשמחתי דרך אגב, יותר ויותר ארגונים, חברות, לא מספיק, מעסיקים בני 60 שרוצים, הכל פה עניין של בחירה חופשית.
נכון.
כי אני חושבת שאחד הדברים הכי קשים לבן אדם, זה לקום בבוקר ולהרגיש שהוא לא רלוונטי. ואני שומעת את זה כל הזמן מאנשים שאני מראיינת, שאומרים, בוקר אחד אמרו לי, זהו, אתה בפנסיה, נגמר. אתה לא קם בבוקר, כשאתה קם בבוקר, אתה לא נחוץ לאף אחד. לך תטפל בנכדים, לך תטייל קצת בגנים, אתה רוצה את
זה. שאני חושב שזו שגרה הכי לא טובה שיש.
בדיוק.
נכון שצריך, יש כאלה אומרים, אני צריך את הפנאי שלי, את הבית קפה, את החדר כושר, אבל אני אומר כמה אפשר.
מינון, מינון.
בדיוק.
סבבה. אז תשאירו את הבני אחרי הפנסיה, תגידו להם, אתם יכולים לעבוד בחצי משרה.
נכון.
תגידו להם, אתם יכולים לעבוד 20 שעות בשבוע גג. תנו להם מקום. בחול דרך אגב,
כן.
יש המון מקומות שאין פנסיה בכלל, אתה יכול לעבוד כמה שאתה רוצה. באקדמיה אגב, תסתכל על הפרופ, אין פנסיה.
נכון.
נכון. אם אתה רוצה, אבל יש את הפרופסורים, את הפרופסור אמריטוס, כל מה שאתה רק רוצה, והם נשארים.
אז מה את אומרת לזה שהיום בן אדם באזורי גיל ה-60, שפתאום אומרים לו, אתה פתאום לא נחוץ יותר? מה הוא צריך לעשות? את מבינה?
תראה, קודם כל יש חוק. ברגע שיש חוק, אז...
לא, עדיין בגיל 60 פנסיה מוקדמת...
אם הוא רוצה לפרוש, מה אני אומרת לו? תחשוב טוב. זה כמו שאני אומרת הרבה פעמים לאנשים, להבדיל שמתגרשים. תחשבו טוב לפני שאתם עושים את זה. נורא קל לשבור את הכלים, נורא קל גם לחלום ולחשוב, מה אתה חושב, שיהיה לך כל כך טוב לקום כל בוקר ושלא יהיה לך מה לעשות, אז כמה עוד אתה יכול...
כי אתה יודע, בן אדם אומר, אחרי 30-40 שנה שאני עובד, אז אני צריך את החופש שלי, אני צריך כמה אני כל היום במרדף ובלחצים.
תבדוק. תבדוק, אפילו תיקח איזושהי תקופה מהעבודה ותנסה לדבר איתם, אולי תחזירו אותי, בוא נראה, אם עוד חצי שנה אני אהיה סגור על זה שזה מה שאני רוצה, תדבר, תתייעץ, כי לא תמיד אתה יודע מה בדיוק עומד להיות לך בשעמום, זה הדבר הכי נורא שיש, חוץ מה שיש לו עוד המון מה לתרום, ניסיון של בן 60, והיום חברות מבינות את זה, המוטיבציה שיש לבני אדם, אגב, לא 60, מ-50 פלוס.
את יודעת, זה מחבר אותי, שהקמנו את המכללה בשנת 2005, אני לא מגזים, 80-90% מהאנשים שהגיעו ללמוד את תחום שוק ההון, מזה התחלנו, אזורי 50-60, אם אני מסתכל על העשור, חמש שנים האחרונות, העשור, משהו יתהפך, כאילו, אני פחות רואה את ה-50-60,
אלא?
אני יותר רואה את ה-20, את ה-25,
באמת?
את ה... אני אומר, זה עוד פעם, זה תפך ה-80. להגיד לך את האמת, כן ולא, אוקיי. כן ולא.
אתה מתכוון שזה לא במקום.
בדיוק. עכשיו, מצד אחד, אני רואה פתאום את הנראה של הצעירים, עוד פעם, כנראה בגלל כל העידן של הטכנולוגיה, נכנס הקריפטו, נכנס הבלוקצ'יין, נכנס כלכלה יותר במודעות אולי, אבל עדיין אני טוען שאין גיל לכל הנושא הזה של התנהלות פיננסית נכונה. גם לדעתי בגיל 50 עדיין אפשר להציל חלק מה...
חייבים, חייבים. זה, תראה, צריך לחלק את זה דרך אגב לחצי. יש אנשים שהם שכירים, ואז נכון. הם לא יכולים יותר מדי לשלוט על ה... על... כמות הכסף שתהיה להם בפנסיה וכדומה, הם כן צריכים הדרכה מה לעשות עם זה.
והתנהלות פיננסית נכונה יומיומית.
יומיומית, לדעת
ש... זה לא תמיד בורסה ומניות.
לגמרי.
יש דברים מעבר.
לגמרי, התנהלות, זה כמו במשפט, תמיד תשים קצת כסף ליום סגריר, מה שנקרא, וחלק...
וראינו את זה לא מעט בקורונה וב...
בוודאי. ואם זה עצמאים, קל וחומר. ניקח את התקופה של היום, יש בעיה, וגם אפילו אנשים הנהיגה בקצה, הייטקיסטים.
נכון.
שהם חיים נהדר ומוסה, תראה את התקופה של היום.
התקופה השתנתה.
צריכים כל אחד, אני חושבת, זה מודעות, זה חינוך, זה חשיבה פיננסית אחרת.
תגידי לי, מה היום היית אומרת לבנות שלך, מהמרום הניסיון שלך וממרום גילך? מה לעשות אחרת? איך להסתכל אחרת על החיים? כי עברת פה דברים יפים.
קודם כל, לשמחתי, הבנות שלי קצת יותר אמיצות ממני. אני חייבת להגיד את זה. הן יותר אמיצות בהתנהלות שלהן.
אחת מזל בתולה שאני בכלל לא אוהב אותה.
מזל בתולה, אני מרגישה את זה יום יום. דרך אגב, אף אחד מהן לא יותר מדי קלה.
ששתי לא תשמע את זה.
שתשמע, זה טוב. זה מעניין, זה תמיד מעניין. אתם תמיד מאתגרים. אחת תאומים, שזה לא פחות קשה.
גם לי יש.
והגדי בכלל, לא נדבר אליה. ויש להם אמא דגים, שמכל דבר בוכה, אז הם יודעות לנצל את זה. אבל הן באמת יותר אמיצות ממני. הן אמיצות במובן שהן לא מתפשרות על החלום, על החלומות. אז הבת הבחורה שלי באמת...
את דחפת אותם לא להתפשר על חלומות? כאילו זה חלק מהחינוך שלך או זה הם?
קודם כל, החינוך הוא חינוך של אבא שלהם ושלי. זאת אומרת, זה אף פעם לא לבד. ואני גם חושבת... קודם כל הם ראו את אמא שלהם בהתחלה מורה. אז זה לא שהם קיבלו חינוך ישר מאמא שהפכה להיות אשת עסקים ולא בבית. הם ראו אמא... מורה, הוא אבא עורך דין שהופך להיות איש מוסד, חוזר לעורך דין, ראו עם המורה שהופכת להיות עיתונאית, זאת אומרת, קודם כל, כנראה שבדרך הדוגמה האישית,
הבנתי.
הם ראו לא לפחד ממעברים, מתחיל מזה. מעבר, לבת שלי, הבחורה לפחות היה מאוד מאוד ברור שהיא הולכת להיות פסיכולוגית, והיא עשתה את זה, וואנס, החליטה שהיא רוצה להוסיף, אז עכשיו, בגיל 40, עשתה תואר שני במנהל עסקים, מתמחות בשיווק...
עם כל הלחץ של המשפחה.
עם כל הלחץ של המשפחה, והיא בהמשך עבודה. אומרת, אז אני רואה, והיא גם, אני חושבת שעוד דבר, זה שהן יודעות לבקש כמה שמגיע להן. שזה משהו שלא היה, לא מאפיין את הדור שלי, של אנשים. זאת אומרת, כן. אוקיי, זה מה שאת מקבלת, זה מה שאת מקבלת. כלומר, יש פה התנהלות של התקדמות מבחינתן מעבר למה שאני הייתי, גם כחלק מהדור, כחלק מהחברה, וגם, כן, יותר אמיצות ממני, מה לעשות.
תראי, אם היום אני מסתכל על זה, אני רואה גם היום את ה... דיברנו על זה, שאמרתי לך לפני שהתחלנו את הרעיון פה, שאמרתי לך, אם לפני כמה שנים טובות, רוב המטה שלי היה גברים, אני, ואני גאה במה שאני אומר עכשיו, אני רואה שרוב המטה שלי נהיה דווקא נשים, מטה הכוונה, השדרה הניהולית. ואמרתי לך לפני הרעיון שאני כל כך גאה בזה, שהיום הנשים הם בפרונט, ואני רואה כמה היום העסק בריא וטוב, ואני אומר את זה לזכות הנשים, ואני חושב שהיום זה, אם פעם לא הייתה מודעות, פעם היה גברים, הם בטופ ובשכר, אני חושב שזה טיפה משתנה, מה דעתך על הנושא הזה?
קודם כל, כל הכבוד לך, נתחיל עם זה, באמת, כי זה עדיין לא טריוויאלי, הרבה מדברים על זה, לא הרבה עושים את
נכון.
זה.
נכון.
יש המון מחקרים, שוב, חלק גדול מהם בחול, שמוכיח שבלי להתייחס לאחוז אנשים בסדרה הניהולית, אבל כשיש נשים בסדרה הניהולית, התפוקות והרווחים, שורת הרווח של החברות, הרבה יותר גבוהה. לנשים אין אגו, בדרך כלל בניהול, דיברנו על זה, יש דברים אחרים שנשים
יכולים. אני גם אומר את זה בשוק ההון, גם היתרון של נשים על גברים שאין להם אגו.
נכון מאוד.
שזה דבר מאוד מאוד חשוב.
אולי כשהבינו את זה במדינה הזאת, ואז יהיה אולי יום אחד נסיעה, או שתהיה שרת ביטחון או משהו, אז גם הדברים שזה אני לא רואה קורה פה, אבל אולי אני טועה. זה פעם אחת. דבר שני, נשים זה עם המון אחריות. באמת, יש להן אחריות. זה לא סתם שקיבלנו את התפקיד של האימהות.
נכון.
זה אחריות, זה לדעת לעשות ג'אגלינג מטורף. ולא רק לעשות שניים או שלושה דברים בבת אחת, אלא, אוקיי, אז אני עכשיו נכנסת הביתה, ואני פושטת את הדברים ואני אימא, אבל בשנייה שאני באה לעבודה, אני כל כולי בתוך העבודה, ואני אתמסר ואני אתן.
אני ממש מסכים איתך.
התכונות האלה ביחד. זה עוד פעם, בכל הכבוד לך, זה לא מובן מאליו.
אני ממש מסכים איתך. תגידי לי, איזשהו סקופ שהיה לך, שאת אומרת, זה הסקופ הכי טוב שהיה לי בכל התקופה שלי בתור עיתונאית, יש לך איזה...
האמת שחשבתי על השאלה הזאת, קודם כל, לשמחתי הגדולה, יש לי הרבה. אני לא אתחיל, יש הרבה, כי...
אבל תני לי את האחד, את האחד.
תראה, אני בכוונה אומר שניים. אחד יותר קשה ואחד פחות, ואחד יותר נחמד. הראשון דווקא היה, ולא נרחיב עליו, כי אין פה יותר מדי זמן, אבל הראשון היה דווקא כשהייתי כתבת חינוך על השרון.
אוקיי, באיזה תקופה זה היה?
זהו, זה היה בשנת 2002, משהו, 2002-2003, כשקיבלתי מידע שיש מנהל בית ספר, שהטריד מיני תלמידה שלו. שזה לא היה משהו שהיה מדובר אז, זאת אומרת, זה לא כמו
במודעות.
היום, זה לא היה במודעות, והחשיפה של זה, אני נחקרתי על זה במשטרה דרך אגב, כי הוא התלונן עליי, בסופו של דבר, אנחנו חשפנו את זה, וזה הסתבר כנכון, אני אפילו הפרתי צו פרסום, כי רצינו לפרסם את השם שלו, כולם דיברו על זה, הוא הודע, הודע בדרך כזאת, אבל התיק כמובן נסגר, ואגב התלמידה העיפו אותה. זאת אומרת, זה היה בתקופה של אז. העובדה שהבאתי לידיעה את זה שמנהל בית ספר התריד מינית בצורה שלו את התלמידה הזאת, בעיניי, קוראים לזה סקופ, בסוף מה זה סקופ? זה להביא לידיעה משהו שלא נכון. ידוע, לא במובן של סקופ של, אתה יודע, ראו את זה עם אשתו של זה, לא, זה לא משכנע אותי, אבל זה היה סקופ אחד. הדבר השני שהפתיע אפילו אותי, היה ככתבת רכילות עסקית של ויינט, התחיל בבוקר של, את זוכרת גשם, לפני 4 שנים, לא זוכרת בדיוק את התאריך, כשהסתכלתי בפייסבוק וראיתי שנם, אשתו של הבן של הלי הורוויץ,
של
טבע, שמה תמונה של לב שבור בפייסבוק שלה. זהו. אמרתי, לא יכול להיות שהיא שמה סתם. ממש לא יכול להיות. זה כאילו ראיתי תמונה ואמרתי, אוקיי, 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 יאללה, קדימה, תסתערי.
פניתי אליה.
עוד לא פניתי אליה, קודם כל זה מקורות, לפנות אליה אתה יכול לחטוף, ואז אוי ואבוי, ישר, כי זה תמיד אתה לוקח סיכון.
זה הדין, הבנתי.
ותביעה דיבה, ופה ושם. כשהבנתי שבאמת הייתה פה פרידה, שאף אחד עוד לא מדבר עליה, ואני מדברת לך על שעתיים של עבודה מטורפת, שכאילו להצליב מקורות והכל, והסתבר שזה נכון, שהם נפרדו, אז אני הייתי בעצם הראשונה...
את הראשונה שחשפה.
הראשונה שחשפה, העלינו את זה מיד לוויינט, גם פניתי אליהם, אל שניהם, וליועצי התקשורת שלהם, שכמובן זה היה, בלי להגיד את הכללה, איך את יודעת, איך גילית, וזה, מה אתם רוצים, מסע בפייסבוק, ובאותה שנה, בסוף אותה שנה, הסתבר שזאת הייתה הכתבה השנייה, הכי נקראת בוויינט, באותה שנה.
באמת, שמות.
שזה לימד אותנו די הרבה, על מה אנשים...
מה הם אוהבים.
מה הם אוהבים.
טוב, אני לא מתפלא.
כן, אבל זה היה... יש עוד הרבה.
אמרת לי לפני הרעיון, שאם היית חוזרת אחורה בגלגל, היית עושה... לומדת יותר לעומק את עולם הנדלן, למה, מה, מאיפה החסך הזה, מאיפה זה בא?
קודם כל, זה עולם שאני מאוד אוהבת. אחת
המס... עדיין זה לא מאוחר. אני מזכיר פה לאנשים שהתחלת, ואני צריך להחזיר אותך למסלול.
זה, זה נכון. קודם כל, אני חייבת להגיד שאני עובדת במשהו שאני אוהבת. כן, זכיתי לא הרבה, לא כולם עובדים במה שהם, זה, אני קמה בבוקר בכיף גדול. ואני אוהבת לכתוב, ואני אוהבת אנשים, ואני פוגשת אנשים, ואני אוהבת לספר, וגם זה שאני כותבת צללים. אבל הנדלן נשאר איזשהו חלום רחוק. עכשיו, זה שמה מצחיק, אבל הלוואי שהייתי מיישמת על עצמי כל מיני עצות נדלניות שנתתי לאנשים
אחרים.
אחרים שעשו אותם, ואשכרה לא טעיתי.
את יודעת, זה מזכיר לי שהיינו נוסעים עם אבא שלי לקריית אונו, איפה שסבתא שלי זכרונה לברכה גרה, אז תמיד היינו עוברים באזורים של חול ו... והוא לפני, בשנים האחרונות, הוא תמיד אומר לי, ג'ו, אתה יודע, בחול הזה אני תמיד רציתי להשקיע, ואמרתי, זה בסוף יהיו בניינים, ועכשיו את יודעת שמה, הכל שם בניינים גורדי שחקים, והוא אומר, יאללה, איך, אני ראיתי את השטח הזה, אני ידעתי, אבל, ושאלתי אותו, אבא, נו, ויש לנו משהו, יש משהו לירוש, לא, אני...
אז אני אספר לך אחרת, אני זוכרת שכשהיינו מאוד צעירים, והייתה לי אז רק את שני, הפער בין ה... בחורה לאמצעית שלי הוא כמעט 9 שנים, אז היו לה 4 שנים של בחורה. היינו נוסעים עם חברים, גרנו אז בחלק מהסיבובים ברעננה, והיינו נוסעים המון לנווה צדק בשבתות בבוקר.
תל אביב.
ומה זה היה? אז אני מחזירה אותך 30 ומשהו שנה אחורה, וכל פעם הייתי נעמדת שם, לפני שהיו קבוצות רכישה, ולפני שבנו, והייתי אומרת להם, בואו נקנה ארבעתנו, שני הזוגות ביחד, את השטח פה וזה. והם הסתכלו עליי כמו על פסיכית. וכל פעם אתם אומרת להם, אתם תראו יום, והם מזכירים לי את זה דרך אגב, אתם תראו יום אחד מה יהיה פה, אתם תראו יום אחד מה יהיה פה.
אני רק רוצה להזכיר למי שלא יודע, מטר שם שווה באזורי 120-130 אלף שקל למטר.
אתה שואל איפה הטעות שלי היום? לא הייתי צריכה לחכות לתשובה שלהם. היום אם אני חוזרת, אז אני אומרת להם, לא רוצים, לא צריך.
אני לבד.
אני לבד, אני הולכת, כי במחירים של אז היה אפשרי, אני הולכת, עושה הלוואה, לוקחת, הייתי יודעת למנף את זה.
אז מה גרם לך לעצור את עצמך? החשש?
החינוך, 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 חד משמעית, זה מה שאני אומרת, זה חינוך, זה היה חינוך מאוד ברור. א', אתה מסתפק במה שיש לך. ההורים שלי, ההורים של בעלי, אפולה, אני זוכר, שלושת האחים של אבי, כשהם חילקו, אבא שלי קיבל חנויות רהיטים באפולה ובית באפולה, אח אחר שלו קיבל דירה ברחוב ארנון, בתל אביב, שזה מי שיודע, אחד הרחובות
נכון.
הזה, ובאבן גבירול, אחות קיבלה חצי בניין בירמיהו, ועוד 4 ברמת גן, ואבא שלי עד יום אותו, כל פעם שהיינו אומרים לו, תראה מה הם קיבלו, ותראה אתה, זה היום, מה אתם רוצים? תסתכלו, זה הדבר הכי טוב, מה אני צריך יותר? יש לי פה את הפולה, יש לי אתכם, כאילו, זה היו אנשים שמאוד הסתפקו במה שיש להם,
נכון.
חלקת אלוהים הקטנה שלהם, חלומות שלהם באמת הסתפקו, התמקדו במשפחה בריאה וטובה, גם לא היו גירושים, אז זה אחרת. אתה מסתכל היום, זה אחרת. החינוך שלי אז היה, אוקיי, אז בעלי לא רוצה לקנות את זה, אז לא קונים את זה. היום, חד משמעית הייתי מתנהגת אחרת, ולא טעיתי. לצערי, לא טעיתי, כאלה שכן קנו שם את המדברובה.
אבל לפחות נתת תובנה לאלה שמאזינים לנו, והם טיפה יותר צעירים, שאת אומרת, היום העולם משתנה, ואל תפחדו להיז ותלכו ב...
לגמרי, בגבולות האפשר, כן?
ברור,
לא,
ברור,
לא
ברור,
להיכנס
ברור,
לחובות שאתם יודעים שאתם לא... זה, אבל...
חד משמעי.
היום הייתה לי שיחה עם חברה, אגב, על הבת שלה, שהיא אומרת, תשמעי, יש לה, נדמה שהיא אמרה לי 300 אלף שקל בסך הכל, אין לה מה לעשות עם זה. אמרתי לה, מה פתאום אין לה מה לעשות עם זה? סעי, יש מקומות, חיפה, בהדרון, לא... תקני משהו קטן, קודם כל שיהיה לך את זה, דבר ראשון, כי אחרת הכסף הולך, הכסף הולך, הוא נשאר בצד, הוא הולך,
נכון.
תקני את זה, תקני את זה, תקני עם עוד שותף, תחשבי אחרת, נדלן, אותי לא ישכנעו, הנדלן פה לא ירד.
נכון.
הוא לא ירד.
זה דיון בפני עצמו, שגם אני חושב ככה, ואני חושב שאנחנו עוד לפני, עוד די ברגע שהריבית ירד, אבל זה דיון אחר.
והיא תרד.
היית נשואה לאיש מוסד, בין הדברים ש... איך אנחנו תמיד אומרים, פעם זה לא היו במודעות, שימי לב כל דבר אנחנו אומרים, והיום זה כן במודעות, וכן מדברים על האנשים הללו. מאוד מסקרן, מאוד מעניין.
כן, קודם כל הייתי נשואה למי ש... לבן כיתה שלי. זאת אומרת, אנחנו היינו ביחד מגיל 16, ככה ש... ואני מציינת את זה כי הכרתי אותו בדרך מסוימת. Okay. וכשהתחתנו, בעצם הוא סיים תואר במשפטים, הוא היה עורך דין, וכשגייסו אותו למוסד, לפחות בהתחלה אני לא ידעתי. כלומר, כשאני כבר נכנסתי לתמונה, זה כבר היה די ברור ש... מתרחש פה משהו שהוא לא בהכרח בשליטתי. וזה עוד פעם חלק מהחינוך. זאת אומרת, זה החלום שלו, הוא מממש את זה, זה בסדר, אני אחריו. זאת אומרת, זה... אני תמיד מחלקת את זה לשתי יעל.
כן.
אחת ש...
הלפני ואחרי.
הלפני ואחרי. ואז היה... עושה את הקורס שצריך, ואז בעצם נסענו לחול.
וידעת בשלב הזה, או...
כן, באיזשהו שלב את חייבת לעבור את המבחנים את בעצמך, ברגע הבנתי. שהם מדובר, אז את חייבת לתת את ההסכמה שלך לכל מיני דברים לעבור את המבחנים, את לא יודעת בדיוק לאן את הולכת. עכשיו, מאוד מאוד חשוב לי להדגיש, זה היה, אנחנו מדברים על 84 כשנסענו לשליחות הראשונה, זה הרבה שנים אחורה. אני כמעט משוכנעת שההתנהלות היום אחרת, כמעט משוכנעת. אוקיי. אז... זה היה מאוד ברור שאת לא חייב לדעת את הכל. אני אתן לך אפילו דוגמה, א', לא ידעת מראש המוסד אז, זה לא היה כמו היום, לא ידעת מי האנשים. עד היום, כשאני אומרת המוסד, תשים לב שהקול שלי יורד, זה כאילו היה...
חשאי.
חשאי.
ממש.
וקודש הקודשים. הכי צחוק היה, שכשבעלי אז התחלנו לדבר על התהליך, אז הוא היה צריך המלצות, ואז הוא סיפר לי שהוא קיבל להמלצה מאח של אמא שלי, זכרונה לברכה, אז אמרתי לו, מה פתאום הלכת אליו? אז הוא אומר לי, תגידי, את עושה צחוק? הוא אחד הבכירים. אמרתי לו, מה? לא ידעתי. בן דוד של אבא שלי היה אחד הבכירים.
גם לא ידעתי.
לא ידעתי. אתה רואה את האנשים, יותר מזה, כשהיינו בחול, לא באמת ידעו מה בעלי עושה שם. חברים פה, אני זוכרת ריב עם חברים שקראו לנו יורדים מהארץ. לא דיברנו איתם אחר כך, כי זה הייתה...
כל דיסקרטי ברמת, נאמרת...
לחלוטין. לי לא היו חברים שם, לא הייתה משפחה שם. ההורים שלי עד יום אותם לא ידעו מה הבעלי עשה שם, חשבו שהוא במקצוע שלו. זה הייתה תקופה אחרת. ואז את לבד. זה לבד ברמות...
קשה.
שקשה להסביר אותם. את מוותרת על הכל, על הקריירה, על המשפחה, על החברים, על עצמך. את כל כולך, כמו שאומרים, כמו שמלמדים אותנו, למות בעד ארצנו. את לא יודעת איפה בעלך, את דואגת לו מאוד כשהוא בעלך. עוד פעם, אני ממקדת אז, אני לא יודעת
כן,
היום.
כן, איך זה היום.
אני מאוד מקווה שאנשים של היום יודעות יותר ממה שאני ידעתי אז.
תגידי לי, מה הטיפ שהיית נותנת היום לנשים, לנשות העסקים הבאות של ישראל? יש לך איזושהי אמרה, איזשהו משהו שאת...
יש שני דברים להגיד, אני דווקא רוצה להתחיל בסיפור שנזכרתי הבוקר, הסתכלתי אגב על מספר חברות יושבות ראש הדירקטוריונים,
okay.
יש במדינה, על הפערים בשכר, אנחנו במצב נוראי, מספר הדירקטוריונים.
אבל אני עדיין אומר חל שיפור, אני חושב
שכן. יש לי חברה טובה, שהיא סיפרה לי, היא הייתה פעם דירקטורית בחברת חשמל, בתקופה שהיא הייתה היחידה.
אוקיי. Okay.
אישה מאוד יפה, עם שיער ארוך, בגוף חבל הזמן. היא סיפרה לי שלכל ישיבת דירקטוריון, א', היא הייתה קושרת את השיער ומכניסה אותו, לא מתאפרת, והולכת עם חליפות מכנסיים. מסתירה כל גינוני נשיות, כדי שיתנהגו אליה כשווה בין שווים. היום הייתי אומרת לה, תלבשי מיני, אם בא לך, שיקשיבו לך, ולא רק יסתכלו. זה טיפ אחד. אל תתייחסי קודם כל למה שאת...
מה שיש לך... באופי ולא במראה.
בדיוק, למה שיש לך להגיד.
נכון.
כמה שיותר השכלה. אל תוותרי. אל תוותרי, אני רואה את הבת שלי, אל תוותרי. זה קשה, זה דורש המון, גם לוותר על עצמך על כל מיני דברים, וגם לפעמים פוגע קצת במשפחה, אל תוותרי, זה שאת אישה, זה לא אומר, זה לא, אני מאוד נגד אפליה מתקנת דרך אגב, אני לא אוהבת את זה, אני חושבת שצריך שוויון וכדומה, אופי על עצמך, אל תוותרי לעצמך, תאהבי את עצמך, אל תתפשרי. אני והרבה צמתים בחיים שהתפשרתי על שכר, אמרו לי שאני אישה. אשכרה, זה נכון. אל תתפשרי. תראי לעולם שאנחנו טובות.
אמרתי לך, אני מסכים לכל מילה.
אבל אתה לא בהכרח דוגמה.
אני גם מיישם את זה, באמת אני אומר שאני מאמין בזה. בנימה אישית לסיום, איפה את רואה את עצמך עוד 10 שנים?
קודם כל אני מאחלת בריאות.
הכי חשוב.
שאני אוכל לבחור, הבחירה היא חלק מאוד חשוב, שאני אבחר בשביל עצמי ולא שיבחרו לי. בסדר? זה מתחיל בזה. איפה אני רואה? אני חושבת שאני אמשיך לכתוב, אבל אם אתה שואל אותי באמת, הייתי מתה להיכנס לנדלן או לשוק ההון, לעשות איזה משהו שונה ממה שעשיתי עד היום.
אז איך אני מחזיר אותך למסלול, למסלול הלימודים, מחזיר אותך לכיתה?
רק תגיד. רק תגיד. אתה יודע שכל דבר בא בזמנו, נכון? לפעמים יש דברים שלא...
נכון. לתזמון יש משקל, אני מסכים לחלוטין. יעל, אז אם אנחנו קוראים לפודקאסט הזה בלי לבלבל את המוח, אז אם אני מסכם את כל מה שדיברנו פה, אחד, אנחנו אומרים שאנחנו מבינים שאנשים של היום זה כבר לא אנשים של פעם, הן ממשיכות קדימה, הן מתחילות לתפוס תפקידים חשובים, וצריכות להמשיך להשתפר בשכר, אם תרגמתי את המשפט האחרון שלך.
ולהתעקש על תפקידים. אם יש, נדמה לי שהרשות לניירות ערך קבעה, ש-35% מהדירקטוריון צריך להיות נשים, אז תתעקשו על זה, שזה יקרה, לא רק לדבר ולהגיד בסיסמאות, אוקיי, מה יהיה ולפקוד, לא, להסתער.
נכון. הדבר השני שאני גם לקחתי ממך, זה שאת אומרת, לא משנה באיזה סיטואציה אתה, משפחתית, לא משפחתית, כל הזמן תשכיל, תלמד, תחפור, לגמרי. תפתח את עצמך. שאני מאוד מאמין בזה, אני לדוגמה כל הזמן פתח את עצמי דרך ספרים, אני מאוד אוהב לקרוא.
אני יודעת.
ואני חושב שזה, נכון, גם כתבתי, אני חושב שגם את צריכה, אולי הגיע הזמן לכתוב.
אני כותבת, כרגע אני כותבת את הסיפורים של האחרים. לכתוב את הסיפור של עצמך זה לא פשוט, כי אתה פושט את האור.
זה נכון. נכון מאוד. אבל את יודעת, זה היה בקורונה הספר השני, אז מה, צריך לעשות משהו, להמציא את עצמך מחדש.
נכון, יגיע.
ואני מסכם, היה לי מדהים איתך,
ואני
תמשיכי לפרוח ולהצליח, ובכיף, מה זה? אנחנו נפגש שוב פעם בספסל הלימודים במכללת פסגות.
אינשאללה, אני ארוחה.
יאללה.
מוכנה.
תודה, יעל.
תודה.
ביי.